אנחנו קוראים פרק י' ג' בתהילים, וכמו דרכנו בקודש, איך מנתחים פרק תהילים? כן, צורה לפני תוכן. לא צריך להבין את הפרק כדי לסדר אותו, לבנות את התבנית של הפרק, איך הוא בנוי, ואז להיכנס לתוכן. כמו שהסברתי לכם שראינו גם כבר בכמה דוגמאות קודמות, זה שדוד המלך השקיע את התוכן בתוך צורה. צורה פה הכוונה מבנה, תוך מבנה. המבנה הוא מאוד חזק, מאוד ברור, ולתוכו אחר כך נכנסים למשמעויות. כאשר החלוקה נעשית לפי פרמטרים ברורים, שאפשר לשכנע את כל קהל השומעים שאכן זה כך. זאת אומרת, זמנים שונים, שינוי של זמנים, עבר ועתיד, הפנייה שונה, הגוף שונה, כן? אלה הפרמטרים. יש או אין? זה נקרא לא לחלק, זה נקרא לפורר. פה מאוד בולט, החלוקה לשלוש. מי רוצה לתת את החלוקה לשלוש? כן? 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 יפה, כן, אפילו הגדרת את זה כבר לתת כותרות. ברור, זה מאוד בולט, אין פה הרבה מה להתלבט. חלוקה לשלוש. החלק הראשון זה קריאה מאוד מאוד נועזת, נקרא לזה ככה. עד אנה! כאילו, עד מוסוי. יש משנה שמתארת את המאוירים. מאוירים. אתם יודעים מה זה המאוירים? עשו יום טוב שהצליחו לבטל את המאוירים. מי זה היו המאוירים? אנשים שהיו צועקים בבית המקדש, בזמן בית שני, אורה השם למה תישן, מעוררים את הקדוש ברוך הוא, תציל אותנו כבר, נו, די כבר, רוצים גאולה, we want משיח now, צעקות כאלה. פעם גרתי פה בשכונה, אחד הבתי הכנסת פה, לא נעשה לו פרסום, לא לחיוב ולא לשלילה, איזה יהודי שהיה מחכה לסוף התפילה, והיה ביגש לארון הקודש וצועק, עד מוסוי, עד מתי? החבר'ה שם אני מס להם במצעקות, יום אחד אני בא להתפייש שם שחרית, הוא ניגש לארון הקודש, רץ ככה במהירות, צועק, עד מתי? תופסים עוד איזה שלושה בריונים, זווים, עיפו אותו מהחלון החוצה. קומה ראשונה, לא קרה לו כלום. אז הראו לו עד מתי. כן? אז דוד המלך לא תפס אותו אף אחד ולא זרק אותו מהחלון, והוא צועק, זה צעקה חזקה מאוד, זה לא קריאה. קורא לקדוש ברוך הוא, נו, ממש, הוא עד אנה השם. עד אנה, עד אנה, עד אנה, ארבע פעמים עד אנה. בסדר, בלי להיכנס לתוכן עכשיו, מה? אבל רואים יד שזה קריאה מאוד חזקה. צעקה לקדוש ברוך הוא. ואחר כך תפילה. נכון? הביטה השם ענני, כאילו, בוא'נה, זה משהו, טוב נשאל שאלה. הביטה, העירה, פן יומר אויבי, יחלטיב. בסדר? ופסוק ו', פסוק האחרון הוא לא תפילה, נכון? זה ודאי לא תפילה. מה?
ביטחון.
כן, ביטחון, אמונה, ביטחון. מה השאלה המתבקשת? מה השאלה המתבקשת? נו, כל רם, תגיד כל רם. את התנועה הזאת לא רואים בה.
אם בהתחלה הוא
צעק עד אמא,
איך הוא הגיע לזה
שכבר
בסוף הוא כבר מיד אומר?
יפה מאוד. הנה, אתם רואים מיד איך מבנה עוזר לנו עכשיו להיכנס לתוכן. איך מבנה עוזר להיכנס לתוכן? כי השאלה, הפרק הפוך. זאת אומרת, הפרק היה צריך להתחיל, אני בהשם פתחתי, יגע ליבי בישועתו. נכון? ואחרי זה תפילה. ואחרי שהתפילה לא נענית, אז תצעק, עד אנה, אני כל כך בטחתי בך, הנה התפללתי ואתה לא עונה לי. משהו פה הפוך בסדר הדברים. בסדר הדברים הפוך. זאת אומרת, אדם שיש לו ביטחון, הוא זה שמתפלל. אדם בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא, לא מתפלל. אדם מתפלל רק מתוך שהוא יודע שמישהו מקשיב לו בצד השני. וכשהוא לא מקשיב לו, אז הוא צועק, עד אנה השם, תשכחני נצח. משהו הפוך בסדר פה, מוזר מאוד, למה זה ככה? מה עוד יכול להיות פרמטר לחלוקה לשלוש? חלוקה לשלוש פה היא מאוד ברורה, אבל הפרמטרים שלה משתנים. יש לה עוד פרמטר. בואו תגידו לי עוד, תציעו לי עוד קריטריון לחלוקה לשלוש. זמנים. מה הזמנים? מה מצאת בזמנים? כן, רואים, תשכחני מחר. זה מין הווה מתמשך. כן? תסתיר את פניך. עד אנה תסתיר מעכשיו, עד מחר. השיט בלשון עתיד, ירום אויבי עליי. נכון? הביטה זה כמו ציווי. כן? הביטה, העירה, פן יאמר אויבי יחלטיב, צרי יגילו כימות, זה גם עתיד. זה קצת, הפסוק ה' קצת משבש. ואני בחסדך בטחתי, זה עבר מתמשך, נכון? יגיע לי בי, וזה שוב עתיד. אז הזמנים פה הוא לא נותן לנו.
השירה של יום
הלילה
זה כבר
הווה. זה הווה מתמשך. השירה והשירה, זה עתיד, כאילו זה משהו, זה...
עכשיו הוא שר השם יום הלילה, כבר עכשיו הוא מודה. זאת אומרת, זה לא בעתיד, אני אשיר להשם כי הוא גמל הלילה. עכשיו הוא אומר, אשיר להשם יום הלילה.
הגמל זה עבר.
כן, כי הוא גמל, בעבר,
בעתיד.
אני כאילו
אשיר
לה שאני גמל להם.
אבל גמל זה לשון עבר. כאילו כבר... הזמנים פה הם משחקים חזק מאוד. זאת אומרת, ודאי שצריך להתמודד עם הזמנים. כן? בייחוד הפסוק האחרון. אני בחסדך בטחתי. בטחתי זה לשון עבר. אבל... ואני בחסדך בטחתי בעבר. לשון עבר. יגה ליבי בישועתך בעתיד. אשירה בעתיד להשם כי גמל עליי בעבר. כן, זה הווה מתמשך, אבל זה לשון עתיד. השירה זה ודאי עתיד. ועד עולם. לא, אני אומר, המשחק, ההווה פה, זה ודאי הפסוק של ההווה, זה מה שאני עכשיו. בסדר? זה נקרא הווה מתמשך. זאת אומרת, זה בעצם עתיד. המילה השירה זה לשון עתיד. לא שרתי, לא כתוב שרתי ולא אני שר עכשיו. השירה. השירה
להשם כי גם עליי, נתחיל השיר עכשיו כי הוא גם עליי.
מה מרגיש את ההווה? שזה שחיבור בין עבר, או, עתיד לעבר. אתה מבין? אתה עושה את הממוצע, אתה אומר מה הממוצע בין השירה לבין גמל. זה ההווה. זה כאילו ההווה, אבל אתה רואה את האפקט של ההווה שהוא מתייחס. והאפקט הזה נדבר עליו בהמשך. כאילו הוא מנסה ליצור את תחושת ההווה על ידי איזו אמירה של עתיד עם אמירה לעבר. אז הפרמטר של זמן לא כל כך נותן את החלוקה לשלוש, אבל הוא ודאי משחק פה, אנחנו נשתמש בו בהמשך, כן. יפה מאוד. יפה מאוד. יש פה, אני קורא לזה צבע שולט. צבע שולט. אם אנחנו צריכים לצבוע את החלק הראשון, שהוא בעצם פנייה לקדוש ברוך הוא, נכון? פנייה רגשית מאוד. תראו כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בולט שם. כן? עד אנה השם תשכחני נצח. עד אנה השם תשכחני נצח. השם בולט, אני גם נוכח פה. נכון? יש פה משחק, זה מה שאסתר הזכירה, המשחק בין אני, המילה אני, אויב, או צרות, צרות ואויב שזה באותו משקל, והשם. זה המשולש של הפרק. כן? זה המשולש. יש פה דף, אם אתה רוצה. עד אנה השם תשכחני נצח. עד אנה תסתיר את פניך ממני. וכולם שואלים, מה אתה רוצה? רק רואים שיש לו איזה ביקורת על הקדוש ברוך הוא ועל פעולותיו. מה אתה רוצה? עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. עד אנה ירום הוא הביא עליי. עכשיו אנחנו מבינים מה הבעיה. זאת אומרת, בעצם הבעיה זה האויב. האויב מרים את ראשו, ירום עליי, אויב רם עליי. אז שימו לב למבנה. זאת אומרת, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בוא נצבע ככה. ניקח, אם יש לכם, למי שיש פה אולי סט של לורדים זוהרים, יש משהו כזה. אחד ורוד יש, או. ולך יש צהוב? כחול, סביב כחול. ירוק או כחול, למי יש? מי מנדב? אין אף אחד עם תחול ירוק? צהוב יש לנו. מה? כתום גם טוב. נערבב אותם זה יהיה... טוב, נסתדר עם מה שיש. נמצא פתרון. אז בואו נשים את הקדוש ברוך הוא בצבע הצהוב. כן, אני מסמן, מסמן את זה פה שתראו. עד אנה, השם. כן? עד אנה השם. אני נעשה בוורוד, למרות שהפרק הזה הוא מאוד לא אופטימי בתחילתו. עד אנה תשכחי מי. תשכחי מי, אני. עד אנה תסתיר את פניך ממני. פניך זה השם, נכון? זה נעשה בצהוב גם, עד אנה השיף. עד אנה תסתיר את פניך. פניך. עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. בסדר? זאת אומרת, זה אני, 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 אתה, אני, עד אנה ירום אויבי. אין לנו כחול ירוק, אף אחד לא מצא משהו, שום דבר. חפש, אה? חסים של אור. נעשה, לא, לא, צריך חסים צבע אחרת, עוד שנייה יגיע. כן, הפסוק האחרון, עוד אנה ירום אויבי עליי. עליי, שוב, זה צהוב. לא, זה ורוד, אמרנו. אני זה ורוד. בסדר? הביטה ענני השם אלוקיי. השם, שימו לב, זה מאוד מעניין. פה יש איזה חיבור, נצבע את זה ככה. ואת היוד של אלוקיי נעשה שלי, כן? זה אני. העירה עיניי, פן יאמר אויבי יחלטיב, שרי יגילו כי אמות. כן, אז תכף יגיע הצבע הנוסף, נצבע את האויב. יכולתיב אולי, אתה יודע מה? איפה אפשר לבדוק את זה? לא, בגלל שזה מתרחק, יכול להיות שהוא... שאלה איפה הטעם? אז התנועה היא קרובה. עברה סגורה שאינה מותאמת. זה קטנה, זה יכול טיב, כן. מצוין, זה לא לורד זוהר. זה היילייטר, כן, זה כן. בוא נראה איך האויב יגיב. בסדר? אויבי. כן, זה בסדר גמור. הוא מגיב טוב. פן יאמר אויבי. שרה יגל. כן? שמים לב לצבע שולט. שמים לב לצבע שולט? זאת אומרת, החלק הראשון, האויב, הוא דל. כן? יש רמז אחד לאויב. למרות שיש פה הרבה הסתר פני, כאילו, אם הייתי שואל אתכם, מה הבעיה שלו כאן? עם מי יש לו בעיה? לא. עם הקדוש ברוך הוא. נכון? הסתיר פניך. אבל בעצם מה הבעיה? תשימו לב, בכל משפט, הבעיה משתנה. בפסוק הראשון, הבעיה היא, עד אנה השם תשכחני נצח. הבעיה איתך. אתה שוכח אותי. אתה שוכח.
סיבה בתוצאה.
מה?
סיבה בתוצאה. סיבה שהאויב...
כן, 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 זה מתגלה לאט. כמו שאתה אומר, סיבה... כן, שואלים איזה פרק, אנחנו לומדים, מה הבעיה? פרק י' ג' בתהילים. שאלו שאלה והרב עונה, בלי שאנו יודעים מה הייתה השאלה החשובה. טוב, תזכירו לי לחזור על שאלות. עד אנה השם תשכחני נצח, אמרנו הבעיה עם הקדוש ברוך הוא. עד אנה השם תסתיר את פניך ממני. שוב. הקדוש ברוך הוא, אבל תשימו לב שזה יותר אני עכשיו, פתאום קצת יותר אני. פה אני זה רק תשכחי ני, קטנצ'יק, זה הזכור קל. פה זה כבר יותר, הם פניך ממני. והצבע מתחיל להתחלף טיפה. עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. את כל הפסוק הזה הייתי צובע ורוד. זה אני, הבעיה אצלי. אני צריך להשית עצות בנפשי. למה? כי אתה עיניך, אתה לא עונה לי, אתה לא עוזר לי. בסדר? הסתר פנים, מרגישים את הסתר פנים? מוחלט, אני נמצא עם עצמי, אני צריך לקבל החלטות לבד. נורא והיום. מצב ביש. מה, על מה אתה צועק? כאילו, מה אתה רוצה? בסדר, מה הבעיה? הבעיה היא, עכשיו מתגלה, האויב, קטנצ'יק. עיקר הבעיה זה אתה, הקדוש ברוך הוא, שאתה לא עונה לי, שאתה מסתיר פניך, שאתה שוכח אותי. כן? התנהגות, קריאה מאוד מרוגשת כלפי זה. אז תשימו לב את המעבר של הצבעים. מי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כאילו אני לבדי, ופה עד אנה ירום אויבי עליי, ושימו לב שפה אין אלוקים בכלל. שמים לב? נבליט את זה יותר. כן? הפסוק הזה הוא כולו ורוד בעצם, כולו. אתם תרגישו את הצבע השולט. כן? כמה אני מרגיש את עצמי בודד. עכשיו, תסתכלו על החלק השני. בואו נבלוט את החלק השני. הביטה, זה פנייה לקדוש ברוך הוא. ענני, השם אלוקיי. שים לב כאן לכל זה הייתי קורא צהוב. אמנם זה האדם מתפלל, אבל תראו כמה קרבת אלוקים יש פה. אופה, דבק שלנו חלשלוש. שנייה אחת, תקלה טכנית, מסך נפל. גם כשמשתמשים באמצעים פרימיטיביים, יש תקלות טכניות. נפתור את הבעיה.
שזה גם פנייה, אתה יודע, מקום.
כן, זה פנייה, אבל זה תפילה. פנייה זה קריאה, קורה.
זה גם
תפילה. לא, 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 עד אנה, זה לא. אנה, אם היה בלי עד, אז את צודקת. אנה השם! תשכחני נצח, לא, לא מתאים. תפילה כזאת. תשכח אותי, תשכח ממני. זה לא עובד. העירה עיניי. שימו לב, תכף נדבר על זה. אתם רואים עוד פעם? צהוב, העירה עיניי זה שלי, פן, אישן זה שוב אני. אישן המוות. אישן המוות. פן יומר אויבי. שימו לב, פתאום היא מדבר. פן יומר. עכשיו זה בחלק של התפילה. כן. פן יאמר אויבי יכלתיו, יכולתיו, צרה יגילו כי אמות. שימו לב שאמות זה אני. כן? אמות. בסדר?
מה זה שרוצה?
רואים כמה נפח יש לכל גורם. הקדוש ברוך הוא, לי אני ולאויב. בסדר? אז אנחנו שמים לב שבחלק הראשון הוא צועק לקדוש ברוך הוא, זה קריאה לקדוש ברוך הוא, עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. אתה מלב לצהוב? כמה כמות צהוב שיהיה פה? בסדר? אחר כך את רואה רק אני, עד אנה השית עצות בנפשי, יגון בלבי יאמר, הקדוש ברוך הוא לא פה וגם היא לא פה, גם מה הוא יהיה? זאת אומרת, את לא יודעת מה הוא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, הבעיה שלי שאני כאילו לבדי, אני צריך לבד לקבל החלטות. וכאן הוא יהיה מקבל מקום חזק פתאום. בפסוק הבא בתפילה, פגיעה לקדוש ברוך הוא חזקה מאוד, נכון? שוב, פה עוד פעם, האני, העיר העיניי פן אישן המוות, הוא מבקש בקדוש ברוך הוא, תאיר את עיניי פן אישן המוות, פה בפסוק האחרון בתפילה, תורת האויב בצורה יותר חזקה. אז כבר אנחנו שמים לב דבר מאוד מעניין, אם אנחנו כבר מסתכלים, שימו לב שכבר רואים איזושהי סימטריה. כן? שימו לב רגע לסימטריה. העיר העיניי פן אישן המוות, זה מקביל לזה. וזה מקביל לזה. שמים לב, תסתכלו. לא רואים את זה כל כך? אדם השם תשכחני נצח, מול זה התפילה, הביטה ענני השם אלוקיי. זאת אומרת, תהיה קרוב אליי, תתייחס אליי. בסדר? ממש כאילו הפוך, כל חלק בתפילה ממש מקביל לחלק באמירה. בקריאה שלו הראשונית. עד אנה השם תשכחני נצח כנגד זה הוא מביט השם אלוקי. עד אנה תסתיר פניך ממני, נכון? זה שניהם כאילו ביחד, הביט השם אלוקי ענני, אלוקי. עד אנה השית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, מה הוא מבקש פה? העיר העיניי פן נשען המוות. זאת אומרת, אמנם אני בלעדיך, גם אתה לא עוזר לי, לפחות תעיר את עיניי. שאני אוכל לקבל החלטה נכונה, שאני אוכל גם בלעדיך, אבל שאני לפחות... כן? השית עצות. מול השית עצות, העיר העיניי. עד אנה ירום רובי עליי, אתם רואים שזה ממש מקביל לזה. זאת אומרת, יש פה מקבילה בסימטריה, ממש בצורה משלימה. כן? אחד אגבי השני. כאשר באמת, כמו שאמרנו, החלק הראשון זה קריאה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, השם, אני, אויב. נכון? השם, הביט השם, העיר העיניי זה אני, אויב. בסדר? עוד פעם, תראו את הסדר. רואים את הצבע השולט, עוד פעם. נכון? השם זה הצהוב. השם, נשים פה בצד. השם, כתוב דור ד' השם, אני, פה יש אני, ואויב. רואים את הסימטריה? כן, זה עוד לפני שנכנסנו לתוכן. עוד לא נכנסנו לתוכן. פסוק האחרון זה הפתעה. מה יש בפסוק האחרון? בסדר, אחרי שרואים את הסימטריה, אפשר לכבוש, כן. לא, עד אנה זה, לכן סיפרתי את הסיפור הלאום שזרקו אותו מהחלון. זה כאילו, זה יכול להיות התרסה. נכון? יש את הביטוי הזה בספר יהושע, פרק י"ח, פסוק א', או פסוק ב', פסוק ב', שיהושע בן נון אומר לבני ישראל, עד אנה אתם מתרפים מלבוא לרשת את הארץ. זה גערה. עד אנה זה כבר, אמירה שיפוטית כבר, זה כבר משהו שאדם... כמה אני יכול לבקש? ביקורת. רואים את המבנה הסימטרי. עכשיו בואו נסתכל על הפסוק השלישי. בואו נצבע אותו, באותה שיטה. צבעים. אני אקח צבע. אז קודם כל יש, ואני. נכון? אני זה ורוד. ואני בטחתי, יגע ליבי, השירה, עליי, יש הרבה ורוד. יש הרבה ורוד בחלק הזה. יש הרבה...
השם.
השם. חסדך, ישועתך, השם. שמים לב? בחלק השלישי, מה? על פניו, מי חסר לנו? האויב נעלם לפתע פתאום. נו, אז איפה האויב בפסוק הזה?
הוא הגמל.
מה פירוש? מה פירוש שהאויב הוא הגמל? מה פירוש? צדקת, רק צריך לעזור שכנע לנו.
זה קשור לגמול הלמו?
כן, קשור קצת. לא, לא לגמרי. כי זה לא אותה מילה.
גמל זה
בעצם
אניש, לא?
יפה מאוד. לא, לא. מה זה גמל?
זה
כבר הסבר. אתה נותן הסבר נכון אמנם, אבל הוא יותר מדויק. אתה בכיוון הנכון, אבל צריך פה משהו מאוד מדויק. יש פה משהו מאוד מדויק. למה הגמל זה האויב?
זה גמול, זה שתשלום.
בדיוק, יפה מאוד. מה בעצם הוא מבין? עכשיו, כשהפרק כתוב הפוך, עכשיו אפשר לפתוח אותו גם חזרה. זאת אומרת, בעצם כל הפרק מכוון לפסוק האחרון. הפסוק האחרון הוא הפסוק המשמעותי ביותר. שהוא בעצם פותר לו את הבעיה של ההיפוך של הפרק. הפרק הוא בעצם פרק הפוך, כמו שאמרנו. ביטחון, בלי ביטחון אדם לא יכול להתפלל. אחרי שאדם מתפלל כל כך הרבה ולא נענה, רק אז הוא יוצא בכאלה צעקות וקריאות, אני צועק ואתה לא עונה. פה הוא התחיל הפוך, קודם הוא מודיע לנו, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילות שלי. בוא, אתה התפללת? אתה ביקשת בכלל? זאת אומרת, מה אתה צועק? ואם צעקת, אז עכשיו אתה מתפלל. אתה פתאום נזכר, את הקדוש ברוך הוא לא עונה לך, אז אתה בכל זאת ממשיך להתפלל. החלק הזה מסביר את הכל. ואני בחסדך בטחתי, לכן אני מתפלל. חסד אגב, מה זה אומר? אם זה חסדו של הקדוש ברוך הוא, אז מה זה אומר עליי? שלא מגיע לי. תראו איזה ענווה. אני בחסדך בטחתי. לא בזכות מעשיי הטובים. טוב, ספר סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב. ואני בחסדך בטחתי. יגל ליבי בישועתך, לכשתושיע אותי, ומה אני אשמח? לא במפלת האויב, ולא בקיומי, אלא בעובדה שעל ידך, ישועתי, על ידי, ישועתך ניכרת. קידוש השם שיש בדבר. יגל ליבי בישועתך, לא בהישרדותי, לא בניצחוני, וכן הלאה, אלא בזה שאתה הושעת אותי. אגב, זה מה שהגמרא אומרת על חזקיה בן גוריון, שבימיו כתבו את מגילת הענית, שהיו מחבבים את הצרות. מה פרוש מחבבים את הצרות? הגמרא שואלת, מה בשבת? אז הגמרא מסבירת, הם לא מחבבים צרות, הם לא מחפשים צרות, אבל הם אוהבים את הישועות מן הצרות. זאת אומרת, שתבוא עלינו צרה, ניגאל, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא, בסוף כל צרה תבוא גאולה, תבוא ישועה. יגל ליבי בישועתך.
למה דוד המלך שמח בישועותיך?
מה?
הוא שמח בישועותיך, הוא מוציא אותו, למה, איך אתה למד מיגל ליבי בישועתיך, שדוד המלך שמח
בישועותיך
מבחינת קידוש השם שלי?
כי מה זה ישועתו של הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא אומר, יגל ליבי בן ניצחוני? יגל ליבי בישועתי.
בישועתך, אתה קוראים לזה שאתה מוציא אותי, אני מודה בזה. אבל איך הוא...
השכרה צריך להיות על הישועתי.
לא, זה לא מודה. אם זה מודה, נכון? זה אומר תודה או מתוודא שזה אכן כך. יגל ליבי, מה משמח אותי?
מה משמח?
זה
הישועות שלך,
הקדוש
ברוך הוא.
זה לא ישועתי.
הישועות שאתה גורם.
אני אתן לך דוגמה. יש לנו עכשיו שנה לעופרת יצוקה, שאולי אפילו לקחת בחלק. אלוהים לי כזה. מה אנחנו שמחים? אפשר להגיד שמחים שעכשיו לא פוגעים טילים בסדרות. שמחה גדולה. שמחים, אפשר להגיד שחטפנו להם קצת, מה שמגיע להם. אפשר להגיד שמחים שיש בזה קידוש השם. קידוש השם, שעם ישראל הוא לא שק החבטות של אף אחד, אלא יש כן? וגם אתה לך שאחד הדברים שבדוח גולדסטון, זה שהם אומרים לא הגיוני, שנהרגו 1,200 מחבלים, ורק 10 חיילי צה"ל נפגעו. וגם זה, תוריד 6 מכוחותינו. אז רק 4. 1,200 מול 4. יש עוד משהו כזה בעולם? איפה? לכן הוא אומר, משהו לא הגיוני פה, הם בטח הרגו אזרחים. מלחמה לא הוגנת. אבל כל ה-1,200 האלה הם מחבלים. ילדים זה או שהם הרגו או שטעות מצערת. לא מכוון. הדיספרופורציה הזאת, זה קידוש השם, זה באמת דבר אדיר. מתוך גרונם של סוננו, אתה שומע את שבחו של הקדוש ברוך הוא, יגל ליבי בישועתך, שאתה הושעת אותנו. עם רחל אמנו ובלי רחל אמנו. זה ישועתך. כן.
אולי מזה לוקח את הכוח לצוק עד אנה תשכחני, שמבין שישועתו זה ישועת השם.
יפה מאוד. יפה מאוד. תכף נחזור עם החורנית, אז תראה שזה עכשיו זה מקרין על... שעכשיו אפשר להבין למה הוא באמת יכול להתחיל את הפרק בליצוק, ככה, מה אתה היסטרי? כאילו, כן, זה לא אני, זה אתה, הקדוש ברוך הוא. כאילו, מה תעשה לשמך הגדול? כן,
והגמרת, אני מודה לפי על הקצרה.
יפה מאוד. תראו איך האויב, בעצם התובנה של דוד, שהאויבי צרה יגילו כי אמות, נכון?
מודה.
אם אני בחסדך בטחתי כמה שאני לא ראוי, וזה אתה, יגל ליבי בישועתך, אשירה להשם, כי גמל עליי לשון עבר. מה זה הגמל עליי? זה האויב. האויב שהבאת הוא גמול על מעשיי הרעים, וכפרה עליי. זאת אומרת, זה לטובה. על חילול השם שיש בדבר. מה המשמעות של אויביו יפן יומרר, אויבי יחלטיב, צרה יגילו כי אמות. ואז מה יהיה? 3 נקודות. ומה תעשה לשמך הגדול? ודאי, פשוט. תראי, כל אויב שיש במקרא אפשר לעשותו יצר הרע. ואין בכך טעות, זה לא טעות. גם הפוך, תגיד לי, כל אויב אמיתי, מקומו בגלל יצר הרע של אדם. זאת אומרת, כיוון שאדם, היצר לב האדם רע מנעוריו, אז בגלל זה יש מלחמות, בגלל זה יש גחמות, בגלל זה יש כל מה שמניע אנשים, לעשות עוול איש לרעהו, וודאי לקדוש ברוך הוא. לך מאיתנו, אומרים לו. אז ודאי שזה קשור אחד בשני, זה, אין צרה שאין בה מסעור שבעיסה, שזה יצר הרע. אבל זה ודאי נכון, זה ודאי גם ככה. ויש גם פרשנים שוודאי אומרים את זה על הפרק. זאת אומרת שיסבירו את זה על יצר הרע, ויתנו לזה רעיונות בעבודת השם, איך להתגבר ואיך... לא, לא, לא סותר. לא סותר. אבל בפשטות, זה דוד המלך. אז את רואה מי... זאת אומרת, אם הוא ייקשל בזה קרב, אין לך חילול השם גדול מזה. כן, אז שוב אנחנו, כשאנחנו מסתכלים שוב עם הצבע... כן. לא, אני אומר הפוך. אני אומר... ככה זה נראה על פניו. כן, ככה זה נראה. לכן זה ההתפתחות של הפרק. עכשיו מבינים למה הפרק הוא הפוך.
זאת אומרת...
הפרק בעצם מתחיל... הפרק בעצם בא... במה משתף אותנו דוד המלך? הרי זה אחד הפרקים החושפניים ביותר, זה משהו עצום הפרק הזה, זה אחד הפרקים שאני הכי אוהב בתנך, זה פרק שהוא לא יאומן, זה כל כך דוד המלך הפרק הזה. הוא בעצם מתחיל מהאמצע, הוא מתחיל מהאמצע. יש איזה רגע של כאילו תחושת אובדן וחידלון, זה הכל במערכות היחסים ביני ובינך, הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא כאויב רק מובא בסוף. של החלק הזה. זאת אומרת, אז אנא השם תשכחני נצח. אגב, תראו את המילה הזאת, נצח, זו מילה, היה צריך בשביל עוד צבע בפני עצמו. לעומת, יגל ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. כן, זה משהו, שוב משהו של נצח, תחושת נצח. מה זה הנצח הזה? כן, אבל זה, לנצח זה כותרת ככה, שהיא לא ספציפית דווקא לפרק הזה. לכן אני לא מתייחס אליה בייחוד. כן. הוא רוצה להבליט, זה פרפרזה. זאת אומרת, זה משהו מאוד... אדנה השם תשכחני נצח. אדנה תסתיר את פניך ממני. זאת אומרת, זו קריאה שהיא בעצם מתחילה מהאמצע. על מה אתה צועק? אתם מבינים שזה מתחיל מהאמצע? זה לא סדר כרונולוגי. אין פה סדר כרונולוגי. זאת אומרת, אתה שומע כבר את ההתפרצות, את מבינה שזה אדם שכל כך הרבה התפלל, והצרות כבר עוברות לו מעל הראש, הוא... הוא ממש באיזה מין אכזבה וכעס. יותר אכזבה מאשר כעס. אדנה, השם, תשכחי לי נצח. זה לא בקשה, אל תשכח אותי. זה קביעת מצב. קריאה מאוד חזקה. אדנה, השית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומן. כמה, אגב, את רואה את הזיקה ואת הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. כאילו, מה האסון הכי גדול שפקד אותי? זה העובדה שאני מרגיש בודד, אני מרגיש לבדי. עזבת אותי, לכן זה ורוד כולו, זה אני. על אני, מה אני? מה אני שווה? מה אני שווה? עד אנה ירום אויבי עליי. שימו לב שפה אין אלוקים. שימו לב? הנה אמרו את ההסתר פנים. כאן עוד יש קריאה מאוד בוטה כלפי הקדוש ברוך הוא, וכאן את מתחילה להבין למה, מה הכאב הגדול של עד אנה השם תשכחני ותסתיר פניך. את רואה את ההסתר פנים? אני צריך להשיל תצות בנפשי, והאויב ירום עליי, ואיפה אתה? עכשיו איפה אתה? אתם רואים מיד, עכשיו תראו את ההמשך של זה, הנה האויב, נכון? האויב, הפך להיות, בתהליך האמוני שיש פה, גמול. זאת אומרת, מה אני מוצא באויב? אותך. גמל עליי, השיר על השם, כי גמל עליי. האויב הוא גמול מידך לי. זה לא הסתר פנים. בדיוק להפך. זה קבל שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. אבל אנחנו מבינים עכשיו ששבטו של הקדוש ברוך הוא משענתו. אין הבדל בין זה לזה.
הוא מודיע לצרה.
כן.
אז למה הוא...
כן. יש כזה ברכה שמברך חייב אדם להודות על הרעה, כשם שמברך על הטובה. שקוראים לה דיין האמת. דיין האמת. מה זה דיין האמת? צידוק הדין. נכון? זה גמול עליי. גמל עליי. מגיע לי. הנה האויב. האויב זה בכלל לא הוא. הפוך. האויב הוא הקשר. הקשר ביני ובינך זה האויב. כן. זה מה שהוא מבקש, הוא מבקש, העיר העיניי למה? יפה מאוד, יפה מאוד, האויב מאיר את עיניי, למצוא אותך מחדש. כן, כן.
זאת אומרת שהמסקנה כאן היא שאין הסתר פנים כנען בעולם.
יפה מאוד. מי תשכחני, כן, המסקנה, אתה אומר, שאין הסתר פנים בעולם הזה כלל. אגב, איזה חג זה מתאים? פורים. אסתר מן התורה מניין? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר אסתיר פניי. אז הרמב"ן מסביר שזה גאולה, הרי זה פסוקים של גאולה. ומדובר שם שכבר תהליך של תשובה, ועם ישראל חוזר, ושוב הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסתר אסתיר פניי. ממה אני אסתיר את פניי? מהחטאים, זה גם גאולה של אסתר פנים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו? כדי את פניך השם מבקש. פניך השם מבקש. וכאן רואים את זה בצורה מאוד חזקה. זאת אומרת, האויב בעצם יוצר את החיבור הנצחי. זאת אומרת, בכל פרט בחיי אני אפגוש אותך. מהתחילה הזאת של... אגב, למה עכשיו זה נאמר הפוך? למה כאילו דוד שיתף אותנו באמצע התהליך? כי לפי הסדר הכרונולוגי, כמו שאמרנו, זה מתחיל מאיזה ביטחון אפילו מופרז, עובר לתפילה בלחץ, ובסוף מסקנה של עזיבה. כי אנחנו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, כשאנחנו משותפים לה, אנחנו מתחילים מפה. זאת אומרת, הקורה, כשאתם מסתכלים עכשיו על המצב הביטחוני ועל המצב, אנחנו מרגישים את הנעזבות, זאת אומרת, זה באמת הדבר הראשוני. ואף על פי כן תתפלל, והביטחון העמוק, תסתכל, הוא חוזר אל השכל, אל ההכרה. הפסוק האחרון הוא פסוק ההכרה. זאת הכרה עמוקה, זה ודאות, יציבה. בזה תסיים. תסיים בזה. זה סוף, זה השורה התחתונה. בסדר? אז לכן הסדר פה הוא מאוד הגיוני. אם אתה מבין מה דוד רוצה להגיד אלינו, אתה, כשאתה קורא את הפרק הזה, אתה רוצה להזדהות איתו, אתה תזדהה איתו רק כשאתה תרגיש את התחושה הזאת. חזק מאוד בעצמך. עכשיו אתה צריך את הפרק. עכשיו תצטרך. עכשיו תראה שאף על פי שאתה במצב כזה, נא להמשיך להתפלל, נכון? קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם. ועוד פעם. כן? יחל ישראל השם? כן, בדיוק, מה שדיברנו.
יכול להיות שכל הסיטואציה הזאת, עדיין זה לא נגמר.
הצרה עצמה עדיין... כן, בוודאי. רק מה נגמר פה? תחושת הנתק. הנתק, זה נגמר. זה נגמר.
אז זה ממש כתוב.
זה ימשיך, ירום הוא הביא עליי, שירום. אבל הוא לא ירום עליי, למה? כי מי הכי גבוה מעל גבוה? זה אתה, השיר על השם כי גמל עליי. אתה, האויב הוא רק כפפה, הוא רק יד.
אז זה ממש מדבר על הפרק של כגמול עלינו.
נכון, נכון. הפרק הוא, אמרנו, זה הכרטיס ביקור של דוד המלך. עכשיו זה דוד המלך. זה הכרטיס ביקור וזה הוא. הנה האיש, הנה התמונה. זה התמונה וזה המקור. תמונת המקור. כן.
יש לגיטימציה להיות עצוב בעולם?
דוד המלך קוראים לו בדיחה דמלכה. הוא... מספר הבדיחות של הקדוש ברוך הוא. הוא משמח. כן, יש ייאוש בעולם הזה? כלל? יש, אתה חושב? אתה מבין שדוד המלך הוא רבי נחמן, יותר רבי נחמן מנחמן. למרות שהוא לא מאומן. זה המקור לכל, זה דוד המלך. כל הניגונים, מה איפה זה הניגונים? מי המציא את הניגונים? אז נכון, יש כצל יעקב אבינו, קחו מזמרת הארץ וזה. אבל דוד המלך הוא זמרת הארץ, כפשוטו. כן. ודאי. ודאי שיש הסתר פנים.
לא,
אבל הסתר פנים. לא, זה מה ש... אתה רואה? קודם כל רואים ממה שאת אומרת שאני צודק. שהפרק שלך מתחיל כאן. בסדר? שלא רק שלך, גם שלי. כשאני בבסה, אז אני בהסתר פנים. מה שאני חווה.
אבל
אמרת
שהאויב הוא המחבר אותו, ואז
הוא שאין הסתר פנים. כשמגיע הדעת. אני הייתי אומר ככה, אתם זוכרים שדיברתם על סדר זמנים? סדר זמנים? הייתי אומר ככה, זה ההווה, למרות שזה כתוב תשכחני ולשון עתיד, זה ההווה, זה כאילו עכשיו, זה העתיד, וזה העבר. גמל, זה עבר, גמל, לשון עבר. עזבו, גמל זה לשון עבר. אתמול.
נכון, זה הפוך,
ההווה והעבר. הנה, מישהו שואל, שאלה, נועה שואלת, אי אפשר להגיד שהגמל זה גמול כי מגיע לדוד, במובן החיובי, מגיע לו ישועה. זהו, נכון, צודקת נועה. ישועה, דוד המלך רואה בצרה ישועה. הגאון מווילנה אמר לתלמידיו, נכון? גם הגאון מווילנה הוא לא המציא את הגלגל, דוד המלך הקדים אותו בכמה אלפי שנים, שמכה עצמה מתקין רתיעה. כלומר, בעתיד לבוא, כל הישועות תבונה מצרות, ומצרה עצמה ממנה יבשע, מהצרה עצמה. זה בדיוק השיר על השם, כי גמל עליי. הגמול שמגיע לדוד, מגיע לו ישועות, זה בדיוק אותו אנשי חזקיה בן גוריון, בן גוריון שהיו מחבבים את הצרות. מה זה מחבבים את הצרות? הם הבינו את את המקום הזה שממנה נבשע. הם קולטים את זה. זה המובן העמוק. אז אני אומר עוד פעם, מה ההווה, עתיד והעבר?
למה זה
עפר? כי זה הביטחון.
בגלל שבעבר הוא תמיד עזר לי,
כן.
גם עכשיו אני אשמח.
כן, זה הביטחון. זה בדיוק הביטחון. ואני בחסדך מתחתי, מתי? מתי בתחתי? אתמול. אני בחסדך בטחתי, לא במעשי הטובים בטחתי, לא במה שמגיע לי. יגיע ליבי בישועתך, זה בדיוק מה שרוצה להראות. העבר, אנחנו קוראים לזה העבר, המתמשך. זה הנצח. אתם רואים כל החלק הזה, המילה הנצח, פח, תראה איך היא נעלמה פה. עד אנה תשכחני נצח. נצח זה אתמול, שלשום ומחר. היום ומחר, נצח, זה כל הזמן, כל הזמנים מקופלים בנצח. אין לחלוקה של זמנים בנצח. והנה פה תסתכל על חלוקת הזמנים, הכל נמצא פה. יש פה עבר, הווה, העתיד, הכל, הכל פה.
זה ההווה שלו, הוא פתאום מתפקח, הוא מבין שמה שהוא חשב ושכח,
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שההווה, נכון? ההווה הרגיל של האדם, מה שיערה העירה, שבעצם קורא הפרק, למה הוא נכתב הפוך? למה הוא כתב אותו הפוך כמו שאמרנו? ההפוך הזה זה המציאות. כלומר, האדם מכל צרה, בעצם הצרה האמיתית שלו, זה הנתק האלוהי. רבי נחמן מברסלב אומר דבר מפלא. הרי אתם יודעים שהוא לא אהב רופאים, לשון המעטה. לא אהב אותם. ולמה? צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. מי מביא מחלות לאדם? הטבע? קדוש ברוך הוא. הרופא יכול להביא לו אולי רפואה, אבל הוא ממית את רוחניותו, הופך אותו לחסר ביטחון.
הרמב"ם אמר שיסמוך על הנס.
בוודאי, ודאי. יפה. אז רבי נחמן, בסוף ליקוטי מוהר"ן ב', נדמה לי, אולי בסוף א', לא זוכר, או בסוף א' או בסוף ב', אחת הפסקאות האחרונות, הוא כותב שם, אז מעניין, הרי מה זה מחלה? איך נהיה אדם חולה? אדם נהיה חולה, שמרוב שהוא מזניח את נשמתו, לא עוסק בעניינים שהנשמה חיה מהם, אז היא מתגעגעת לבית אבא, רוצה לעזוב אותו, נשמתו רוצה לצאת, לחזור להוריה. כן, בתורת בליקוטין. וכיוון שהנשמה מתחילה פרקסת לצאת, האדם נהיה חולה. מאוד הגיוני, נכון? פסיכוסומטיה רגילה. אז הוא שואל, אם ככה, אז למה כשאדם הולך לרופא, והרופא נותן לו תרופות, והוא נהיה בריא, איך זה קשור לנשמה? אז הוא אומר ככה. כשאדם הולך לרופא, הרופא אומר לבן אדם, תשמע, אתה לא יכול להמשיך להתנהג כמו שאתה מתנהג. אתה חייב לשמור על עצמך. אתה חייב לשתות בזמן ולאכול בזמן ולישון ולנוח. אתה צריך לעשות משהו. אז הנשמה אומרת, או, עכשיו הוא מתחיל להיות צייטן. הוא שומע בכל הרופא. אז אולי הוא גם יטפל גם בי. ואז הנשמה חוזרת, ובגלל זה האדם מבריא. לא בגלל התרופות של הרופא. כן, אז כמה פעמים אפשר לרמות את הנשמה? אז למה הבאתי את הדוגמה הזאת? כלומר, להראות בעצם הבעיה האמיתית, בעיית ההווה, זה הנתק מהקדוש ברוך הוא. הצרה האמיתית של האדם, זה שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה מדהים, כי מה שנותן לי להרגיש את התחושה הזאת, הצרה בעצמה. מה גורם להיסטריה הזאת? אדנה, תשכחני נצח. מה אתה צועק? אויבי, ירום עליי. השואה. שואה. אין לך הסתר פנים גדול מזה. כמה אנשים התבלבלו מההיסטוריה. אתם מבינים שכדי להיכנס לעומק הבנת השואה, כשאדם באמת מנסח, מתנסח ומבין את גודל השייכות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אירועי השואה הם, אני אומר תמיד כשאני מלמד על השואה, היום לא נרחיב בזה יותר מדי, אבל כשאני מלמד על זה, אני אומר, אחד הדברים המדהימים לחשוב שהנאצים, עם כל האידיאולוגיה שלהם, ראו בנו את האויב שלהם. מה זה אומר עלינו? בלי להיכנס לשום עניינים אחרים. הרי לאדם שאין אלוקים לנגד עיניו, השואה היא מאוד מובנת. יש פה אנשים עם אידיאולוגיה מרושעת. בני אדם עושים עוולות. אז מה לעשות? היהודים נתקעו שם בדיוק בגרמניה, בזמן לא טוב של הגרמנים, וחטפו את הזבנג, אחים אחיו.
רצו להשמיד
את כל העולם. כן, בוודאי. הרואה זה דבר מדבק. מתפשט. אבל אני אומר, אם אין אלוקים לנגד עיניך, אז זה מאוד מובן מה שקרה פה. לא... אלא מה, ברגע שאתה בעל אמונה בקדוש ברוך הוא, נכון? יש לך את החסדך, אני בחסדך בטחתי, דווקא בגלל זה יכולה להתערער בך עכשיו התחושה הזאת המאוד קשה של עד אנה תשכחנו נצח. אין לך הסתר פנים גדול מזה. יש סרט השואה של קלוד לנצמן, מאוד מאוד מומלץ לראות אותו, סרט של 9 שעות. לא יודע היום אפשר להשיג את הסרט הזה, אבל בזמנו היה בקולנוע, שילמנו, קנית הכרטיס, והיית צריך לבוא 3 פעמים, על אותו מחיר כרטיס, 3 פעמים לבוא לקולנוע, בזמנים שונים, כי אי אפשר לשבת 9 שעות לראות, זה כל פעם 3 שעות, 3 שעות, 3 שעות. ואי אפשר היה לסרב גם, זאת אומרת, אי אפשר להפסיק, תמיד הוא גמר את הקטע אחד במקום כזה שאתה תבוא פעם הבאה, אי אפשר לעצור. ואחד הקטעים שהוא הביא שם, הוא ראיין יהודים מסלוניקי. והאומנות של הסרט היא, הכל זה עכשווי. זאת אומרת, שום דבר לא תמונות מאז, יש שם סרטים דוקומנטריים שהנאצים צילמו וכדומה. הכל זה דיבורים. על רקע של אותם ימים, עדויות עכשוויות של מה שקרה בשואה. מראיין אנשים וכדומה. אז הוא מצלם את היהודים הסלוניקים האלה בבית כנסת בסלוניקי. והם שרים שם בית הכנסת אדון עולם, מגינה יוונית כזאת של הבית כנסת, ואת רואה את העצבות בעיניים שלהם, זאת אומרת, אתה רואה את האנשים שהם עברו שואה, והם אלה גם שפינו את גטו ורשה, אחר כך הם מטיילים ברחובות ורשה, ומספרים איפה הם, מה הם עשו שם, לקחו בכוונה יהודים שלא יודעים את השפה, כדי שלא יוכלו לברוח, שלא יוכלו להבין מה קרה שם, ואז הם מדברים ככה, אחרי שהם שרים אדון עולם, אז הם אומרים, אנחנו צעקנו לקדוש ברוך הוא, התפללנו אליו, אבל הוא לא שמע. אלוקים היה גוי. כך אומרים, זקנים יהודים אומרים, אלוקים היה גוי. אתה רואה את התחושה הזאת, כן? את הכאב העצום, עד אנה תסתיר פניך ממני, אני קורא לך, אני צועק, אני מבקש, עד אנה, זה לא פרפרזות. אם אתם מוצאים את זה מכלל דוד המלך והופכים את זה לכלל ישראל, זה התחושה. מה? רגע, זה מה שאנחנו רוצים תכף להראות.
אני לא יכול להגיד נצח, זה הכי לא אמוני שאפשר להגיד.
זה שדר.
תראה סרטים על השואה. תקרא ספרים.
בסדר.
אנשים הרגישו את התחושה הזאת, אין לך מושג עד כמה שהם הרגישו את זה. נגמר. נצח. כשאדם נמצא, מה זה זמן? תבין, התחושה הזאת היא תחושה מוחלטת. עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם. עכשיו, זה אדם מאוד אמוני אומר כזה דבר. זאת אומרת, מה בעצם הדבר שהכי פוגע בי והכי מפריע לי זה שאתה מותיר אותי לבדי, אין בי. נכון, תראה את התפילה שאנחנו רואים בימים נוראים, בשמע קולנו. ואל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. זה דוד המלך אומר אחרי חטא. שמה מגיע לאדם שחטא? רוח הקודש בדי לא תהיה בו. אבל זה מה שהוא מבקש. הדבר הכי חמור זה לא מה שיקרה לי, אלא זה מה שאני. לא מה שתעשה לי, אלא מה שאני עומד לפניך. או לא עומד. עד אנה יורום הוא הביא עליי, אתה רואה זה קטן לעומת זה. אתה רואה את הפרופורציות. כן? האני... לעומתך, לעומת אויב, שזה, האויב זה בורי קטן בו בכל הסיפור. הוא רק הטריגר. ואז התפילה, כן, שאני מצפה לעתיד שונה, ותשים לב שהעתיד לא, מאיזה כוח אני אמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא למרות התחושה הזאת. נכון? ישנה ונעשה עוד פעם ונעשה עוד פעם. הביטה ענני השם, אמרנו, אתם רואים שזה שוב קריאה לקדוש ברוך הוא. הביטה, במקום תסתיר, הביטה, נכון? תסתיר זה קריאה לעשות ככה, הביטה זה אור פניך. הביטה ענני השם אלוקיי. בניגוד למה שהם אמרו, אלוקים היה גוי, הכוונה של הגויים, הוא היה איתם, עזב אותנו. העיר העיניי פן אישן המוות.
מאיפה חוזר הביטחון הזה?
תראה, ייאוש אין פה. ייאוש אין פה. לא, אבל אם הקדוש ברוך הוא צועק לקדוש ברוך הוא עד אנה, מה זה אומר? שזה אמונה. הרי אדם...
שיגיע הזמן שזה
ישתנה. כן. אתה אומר את הביטוי עד אנה, זה אכזבה. ממי אתה מתאכזב? ממי שאתה מצפה ממנו. ציפית לישועה. זאת אומרת, אתה עדיין מצפה לישועה. זאת אומרת, הצעקה עד אנה, אגב, זה מאוד אמיתי. זאת אומרת, אנחנו תמיד, הכאב הכי גדול זה בי שאנחנו מצפים ממנו את הציפייה הכי גדולה. אז הכאב מהנתק הזה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא מלמד על גודל הציפייה.
אם כבר התייאשתי, אז מה למה אני פתאום מתחיל להתפלל?
אני הרבה פעמים אומר את זה לאנשים שאומרים... עוד פעם, זה ברור, עוד פעם, למה זה לא מתחיל מהצד השני? ברור שזה מתחיל משם, הביטחון, הרי מזה התחלנו את השאלה הראשונה. הפסוק הראשון, האחרון הוא בעצם הפסוק הראשון. הפסוק, התפילות זה, אחרי שהתפללתי 7-8 פעמים וזה לא, אז אני אצא בצעקות וקריאות. למה זה הפוך? אני מסביר עוד פעם, למה זה הפוך? כי ההווה שלך, הרי למי כתב דוד המלך את הפרק הזה? לנו, עם ישראל, שיעבור את החוויות האלה. המפגש שלך הוא יהיה פה. כשאתה תפגוש את האסתר פנים, עכשיו תמשיך לקרוא. אתה כבר מחוסן. הפרק הזה, כשאתה עוסק בו, עומל בו עכשיו, אחרי המבנה, אל התוכן של מה שהוא רוצה לומר לך, אתה כבר נהיה מחוסן. אתה לעולם לא תתייאש. הנצח שלך כבר יהיה זה. אתה תבין, תבונה. התבונה תקדם. זאת אומרת, כדי להחזיר את הזה לראש, שזה באמת יהיה הדגל, השורה התחתונה, השורה העליונה, אני חייב להפגיש אותך עם מה שאתה חווה עכשיו. החוויה העכשווית זה הכאב הגדול על הנתק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה מסתכל לא מעל המצב של מדינת ישראל, הכאב הגדול ביותר, אומר הרב קוק, יש אורות, ספר אורות. מאחורי אורות. ירוקים נהיו פתאום כולם.
אורות ירוקים.
אור ירוק. לנהג ולנוסע. אני אקריא לכם פסקה נפלא, אחת הקצרות והנפלאות של הרב קוק. כותב הרב קוק כך. באמת.
זה בכלל לא דוד המלך, זה רק אנחנו. כי דוד המלך הוא מלא ביטחון, הוא אף פעם לכאורה עליי במצב של אלא תשכחי לנצח.
באופן אישי? כמה שדוד היה שם?
תשכחי לנצח, הוא בוודאי היה בעל אמונה גדולה, לא אמר, הוא היה פעם במצב.
אז אני אומר עוד פעם, הצעקה הזאת היא צעקה של אמונה גדולה. גם אדם שבא ואומר, אלוהים מת בשואה, באושוויץ, והרבה אנשים אומרים את זה, לאו דווקא אנשים שעברו את השואה, אלא אנשים שקוראים ומסתכלים, אז אני תמיד אומר, כשאני נמצא באיזה ויכוח כזה, או איזה סימפוזיון כזה, אז אני בא ואומר, שנייה אחת, אם אתה כל כך כעוס על הקדוש ברוך הוא, על מה שקרה בשואה, סימן שאתה, יש לך ציפיות גבוהות מאוד ממנו. אתה מרגיש את עצמך ראוי לישועתו. זאת אומרת, אתה, הכעס מלמד, או הדענה, תבין, זה הפוך על הפוך. זה מלמד על גודל הציפייה. אז אם אתה באמת רוצה להבין איזה קשר יש לך עם הקדוש ברוך הוא, תמשיך עוד שתי שורות, תמשיך הלאה.
אתה צריך להתפלל. אם אתה רוצה לחדש את הקשר, אתה צריך להתפלל.
התפילה היא נצח, כן, התפילה היא נצח. זאת אומרת, על מה אני מצא מתפלל? זה גם תוכן התפילה. לא שתציל אותי מהאויב. תסתכל מה תוכן התפילה, איפה האויב פה? גם האויב, גם כשמופיע האויב בתפילה, הוא פן, החילול השם שיש בדבר. פן יאמר אויבי יכלתיו. אגב, מה זה יכלתיו? מי המושא של יכלתיו? בדיוק. בדיוק מה שהמרגלים אמרו, כי חזק הוא ממנו. חזק הוא ממנו. כביכול אין בעל הבית יכול להוציא את כליו משם, הם אומרים. הם גוברים גם עליו. אז זה בדיוק הייאוש, הנתק. עכשיו, המרגלים, חטא המרגלים, למה הוא כל כך חמור? כי הוא הרצון האנושי להתנתק מהקדוש ברוך הוא. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אתם מבינים מה המשמעות הזה? ניתנה ראש ונשוב המצרימה? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, נהיינו עמלקים. עמלקים, זה מה שהם רצו לעשות, להחזיר אותנו למצרים. בתשלום מלא. זה פריירים המצרים, איבדו את העבדים שלהם, אנחנו נכבוש אותם, נמכור אותם חזרה למצרים בכסף מלא, נרוויח משהו. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עמלק והוציא את ישראל ממצרים. לא עשה הקדוש ברוך הוא את המעשה הגדול הזה, אלא בשביל כיסנו המלאים. נרוויח, נעשה קופה על היהודים ועל המצרים ביחד. מחשבה קוסמית כזאת. הם סוחרי עבדים. זה הג'וב שלהם. וכשבאים, ניתנה ראש, נציב מנהיג חדש במקום משה, ונחזור למצרים. מי הוציא אותנו ממצרים? זה משה האיש? הקדוש ברוך הוא. הם מחקו את הקדוש ברוך הוא. לא רוצים קשר איתך. מזעזע. עכשיו תבין למה זה חמור יותר מחטא העגל. יותר גרוע מלהגיד אלה אלוהיך ישראל שאלוך מארץ מצרים. שזה אויבר אמונה. אמונה תסיסית כזאת של עובדי אלילים. ופה זה כפירה מוחלטת. זה גולם שקם על יוצרו. מי הוציא אתכם? מצרים. שאתם עכשיו אומרים בוא נחזור לשם. בסדר? אני מקריא את הפסקה. מה בעצם הכאב הכי גדול? באמת, חסרון הרוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות. העיר העיניים, כן? העיר העיניים. ונשען המוות. עדיין נעשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. על מה יגון בלבבי? שאין בי רוח הקודש, שאין לי קשר איתך. חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא, הוא לא חסרון שלמות. זה לא, חסר קצת ביידישקייט. טוב, אז אני לא כזה מושלם, אבל בסך הכל אני בן אדם טוב. אני דתי, שמר מצוות. זה לא חסרון שלמות, כי אימום הוא מחלה. זה שאין בנו רוח הקודש זה מחלה ומום. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת. זה שורש הכאב. שאין בנו רוח הקודש, שאין איתנו יודע עד מה. לא נגיד בלשון רבים, שאין בי רוח הקודש. אני צריך להסתכל על עצמו, להגיד, מה הנתק? מה המקום? איפה אני? מי יחזיר לי את זה? השיבה לי ששון אישך, יגיע לי, קודם כל שמחה, שמחה מחזירה את זה, אין רוח קודש שורה על האדם, אלא מתוך שמחה של מצווה, ואמונה, אני בחסדך בטחתי, לא בגאווה שלי, לא במעשיי, ולא בטהרת לבבי, אלא בחסדך בטחתי, בשייכות שלי אליך, בידך המלאה והפתוחה, השירה להשם, מתוך שמחה גדולה ואמונה, אין אדם אומר שירה, אלא מתוך שמחה ומתוך אמונה, תראו את שירת הים, תראו את שירת דבורה וכדומה, השירה להשם, כי גמל עליי. זאת אומרת, אני מבין שבעצם האויב זה ידך. זה ידך.
איך הרב מבין שגמל עליי?
כי מה זה גמול? מה שמגיע לי, נכון? מה שמגיע לי.
תשלום.
זאת אומרת, מה קרה לי? מה החזיר אותי אל הקדוש ברוך הוא? ההתבוננות השונה על האויב.
לא נכון, הישועה של הקדוש ברוך הוא.
מה זה ישועת הקדוש ברוך הוא? עוד לפני הישועה, אתה מבין? זה ההתפתחות פה של הפסוק.
זה השופר
השלישי. כן, כן.
אי אפשר להפוך...
תשים לב על האויב, תסתכל.
אי אפשר להפוך את הסיבה, אני מסובב.
הפוך, זה מה שקרה פה. עד אנה ירום אויבי עליי. המציאות, אתה נעלמת, מי מעליי? האויב. אתה לא עוזר לי, אתה לא... אני צריך לקבל ישועות מהקדוש ברוך הוא. אתה רואה את הריחוק? מאיפה הריחוק נמצא? הריחוק הוא בי. הציפייה שלי מהקדוש ברוך הוא לקבל את ישועתו בשביל עצמי, לנצל מאויבי, שלא ירום עליי, זה קטן. ולהשתמש בקדוש ברוך הוא בתור שר הביטחון. פה, תשימו לב שכבר האויב הופך להיות, תשימו לב את ההתפתחות של האויב. כאן הוא פשוט עליי, ככה, במקומך יש אויב. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, עד אנה במקומך יהיה לי אויב. ולדעת מי הוא האויב? כאילו אתה האויב שלי, רחמנא ליצלן, חלילה מלומר. עד כדי כך, התחושה היא שאתה האויב שלי. דיברנו על יום השואה. הקדוש ברוך הוא היה עריך, נכון? כדוב שקול, ערי במסתרים. הקדוש ברוך הוא בעצמו. מי נתן להם את הכוח לעשות את זה? מי הרים אותו, אתה חושב? זה המשמעות. כן? קרה עליי מועד, בדיוק. אגב, זה הסיבה שאנחנו לא אומרים תחנון. זה הסיבה שלא אומרים תחנון. כי אנחנו מבינים שזה גמל עליי. אז זה בסופו של דבר שמחה.
אבל אי אפשר, זה נראה לי בלבול, שהפוך, זה האויב שלנו.
לגמול אלוקי.
אני אתן לו מתנות, לא יודעת,
אתם דוד המלך, זה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד שהוא נתן לאויבים מתנות. הוא חילק להם אבנים בראש ופגע טוב. מתנות הוא לא נתן, אבל קידוש השם, ממי עשה דוד המלך קידוש השם? מגוליית. מגוליית הוא עשה קידוש השם. אבל לפני שגוליית נהיה גופה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. נו, אבל זה מול שאול עד שבא דוד. כן.
הוא כאילו מנסה להגיד ש...
הוא זה דוד או הוא זה היושב לפניך?
דוד מנסה להגיד.
כן.
שבעצם ההגדרה האנושית טוב ורע זה הגדרה האנושית.
כן.
טוב ורע זה... הוא מתשטש ביניהם. הוא אומר, אין כזה, טוב ורע זה אותו דבר. כאילו זה...
לא, 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 הבנתי עכשיו באמת מה הבעיה. אם זה גם מה ש... לכן אני אומר, תעקבו רגע אחרי האויב. בהתחלה האויב, הבעיה עם האויב שהוא ירום, הוא במקומך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה עשית לי. האויב עומד עליי. מי עומד עלינו? הקדוש ברוך הוא עומד עלינו. נכון? בסדר? אבל אם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא עומד עלינו, להושיענו מידם, אז מי עומד עלינו לחלותנו? אויב. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. תסתכלו למה קורה לאויב פה, בשלב התפילה. פן, תאיר עיניי, פן נשאר. אגב, פה הוא מבקש, תן לי יכולת לפגוע, נכון? לצלוף. להיות בעצמי. בסדר? זה דרגה אחרת של השגחה. היכולת של אני גם נכון, גם אם אתה לא עושה לי, תן לי לעשות לך. או תן לי לעשות לי. בסדר? זה היינו אח. פן יאמר אויבי יחלטיב, יחלטיב ויחלטיב. אתה רואה את ההזדהות, הקרבת אלוקים הפנימית של דוד? מי גרם לדוד פתאום להבין שהיחלטיב זה היחלטיב? האויב גרם לי להרגיש את זה. אני רואה מה זאת אומרת למחוק את עם ישראל? מה זה להשמיד אותנו? זה להשמיד אותך, הם רוצים. למה היטלר יצא נגדנו, עם אחשימו וזכרו? הוא אמר, הם מביאים מוסר לעולם. זה נורא והיום, מוסר אלוהי. הם עם של נצח. אז אנחנו נראה להם שהם לא עם של נצח. והנה, אנחנו ואיפה הוא. פן יאמר אויבי יחלטיב, צרה יגילו כי אמות. הם יהיו בשמחה. כי אמות. ואני בחסדך בטחתי, כי אני חסדך, אני זה חסדך, כל נוכחותי זה חסד אלוקי. יגל ליבי בישועתך, שאתה תושיעני, אף על פי שאני אתן את האבן בראש של גוליית, אני ידע להגיד שזה אתה עשית ולא אני. דוד המלך לעולם לא ייקח לעצמו קרדיט. אשיר על השם, שזה כבר דרגה הכי גבוהה, כי גמל עליי במה שהרגשתי פה. אז, אתה מבין איפה האויב נמצא עכשיו? אתה יודע את השדרוג של האויב? זה לא האויב, האויב לא התכוון. פרעו לא התכוון שיוולד עם אלוהי. יגיד, תראו לי שחר, אני עשיתי אתכם עם. אצלי במעבה האדמה, בעבדותי, אתם נהייתם עם לאלוקים. אני אומר, תודה רבה. באמת מגיע לך שחר מצווה. אתה מרושע, עשית את זה מרשעות לבך. הרי תסתכל, זה מפליא. תדע לך שמדינת ישראל, זה לא מצדיק בכיוון זה את עניין השואה, ולא נותן איזה תובנה, אבל אי אפשר להתעלם מעובדות. אם מלא השואה, המדינה ספק אם הייתה בכלל כמה. לא בגלל שהגויים לא היו מאפשרים לנו, שהיהודים לא רצו. ציונים היו מיעוט, קטן ובטל, בחברה היהודית כולה. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שהגלות נגמרה, אז הגלות נגמרת. אז אין גלות. אם עולים מהר, כמו שהגאון מווילנה המליץ, ואם לא, אז הגלות תאכל אתכם. אכלה אתכם, ארץ אויביכם. אז זה קרטליזטור מזעזע, אבל כשאתה פתאום מבין בהסתכלות יותר רחבה, מה המשמעות של גלות בכלל? למה הגענו להיות תחת ידו של היטלר, עם אח שימו? כי גלינו מארצנו. ולמה גלינו מארצנו? כי חטאנו. ולמה נשארנו בחיים בכל זאת? ולמה פתאום מי אפר קומי, ומי חידלון מוחלט, הארמנים, שואתם הייתה קטנה לאין ארוך משואתנו, ועד היום הם לא השתקמו. ועוד הרבה לפני, ועד היום הארמנים הם כלום לעומת הטורקים. שממשיכים להכחיש את זה, הפוך, הם באים היום על ארבע ועושים איתם איזה סולחי. ותראה את עם ישראל, מי האפר שהיינו בו, תראה איך נהיינו, מעצמה, אחת המעצמות בעולם. מכלום לבירה, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. אז התחושה הזאת של, של, של גמל עליי, זה עוד חסר לנו, אנחנו עדיין לא שם. זה חלק מאותו בירור שצריך לעשות באמונה. אבל אתה מבין מיד את, את ההשתכללות.
הגמל זה האויב.
הגמל זה החיבור בין האויב, אני והקדוש ברוך הוא.
זה התוצאה.
במילה הזאת יש את הכל.
הוא יהיה מוצר, הוא מצר.
אולי פה, אם נסמן את זה ככה, השירה להשם, תשימו לב לכל הצבעים שיש פה בחלק הזה? תשימו לב שלכל, יש שלוש נקודות. עוד פעם, השם, השם, הגמל ועליי. מה זה גמול? האויב הוא הכלי של הקדוש ברוך הוא לחבר אותי אליו בחזרה בדרך אמיתית.
הוא לא החיבור
אבל. לא.
הוא הכלי.
ודאי שלא. אתה לא מחזיר אותו לחזרה למקום שלו. ההפך פה האויב קיבל כאילו במקום הקדוש ברוך הוא. תסתכל, הוא צועק לקדוש ברוך הוא. אם לא אתה, אז מי? מי עליי? איפה אתה? ותראה מי יושב לי על הראש. פה התפילה, מה מקומו של האויב? פן יאמר אויבי יחלטיב. אוי ואבוי מה יהיה אם האויב ינצח אותנו. אוי ואבוי מה שיקרה. ופה הוא מבין שכל עניין האויב, כל עניין החמאס, אני רואה אחד הדברים המדהימים ביחס לאסלאם, זה שמהיום שהגענו לארץ, המחרשה הראשונה שננעצה פה מיד עוררה את האסלאם נגדנו. וזה מאוד מובן למה. מתחילים לחזור לארץ ישראל, האסלאם בתפיסתו, מוחמד הוא הנביא האחרון. עכשיו הרי מה שהרב קוק כתב פה על חסרון רוח הקודש בארץ ישראל מחלה מחאבת, אנחנו יודעים למה באנו ארצה. לא באנו הנה בשביל שטחים, לא באנו בשביל גידול בננות, לא למכור לסינים נעלי בית. באנו להחזיר שכינה, להחזיר עטרה ליושנה, לחזור להיות נביאים. אנחנו להם ישראל, אם הם נם נביאים, בניהם יהיו נביאים. אם לא אנחנו, הילדים שלנו. בשביל זה באנו לפה. והאסלאם, ללא שכל, מבין את זה. זה משהו, איהו לא חזי, מז לך זה. שאתה מבין שביום שיקום ילד יהודי, ויגיד, ידבר בשם השם, לא סתם יגיד בסמלה ועלה ורחיים, בשם השם, אלא הוא יגיד דבר השם אמת. האסלאם מתמוטט, אין יותר אסלאם. שקר נחלו אבותיהם. למה? כי הם שתלו עץ כזה גבוה, שרק ליפול ממנו אפשר. אז להגיד שמוחמד הוא נביא, זה בסדר, בסדר. לא צריך למות על קידוש השם להכחיש את הנבואתו של אותו האיש. אבל להגיד שהוא הנביא האחרון, זה כבר שקר שאי אפשר לסתום את הפה. מה לעשות? מה, בגלל זה לא נהיה נביאים? כי זה מרגיז את הערבים, את האסלאם. אז ברגע שיהיה נביא אמת, זה ימית את הכל. עכשיו, מה תנאי הנבואה? מה צריך לקרוא כדי שיקום נביא בישראל? קודם כל צריך לחזור לארץ ישראל. ביהודה הלוי אומר, אין נבואה שורה, אלא בא, או בעבורה. הרמב״ם מוסיף עוד תנאי, והוא כותב את זה במורה הנבוכים, התנאי הנוסף זה חירות לאומית. גם את זה כבר הצלחנו. הדבר הבא שצריך זה מספר מסוים של יהודים.
איפה זה ברמב״ם?
איפה ברמב״ם? מורה הנבוכים? בחלק ב' פרק למדבב, אני חושב. נדמה לי למדבב. נדמה לי למדבב. אם תרצה אני אביא לך את זה. אם יש לך מורה נבוכים פה, אני אבטח לך. לא, לא דווקא רוב ישוי עליה. מספר מסוים. למה כתבת הגמרא, למה אסור לגדל כלב רע בתוך ביתו? שמה יגרום לאישה להפיל. ואולי זה ה-22,000 שהראויים, דווקא הוא התינוק שהיה יכול להיות המשלים למניין של חזרת רוח הקודש לישראל. כמניין... כן, כמניין שיבת לוי. וואו, איך את סופרת למדבב צדיקים? בקושי אפשר לספור. 22,000 ראויים לנבואה. איפה הגמרא אומרת את זה? בבא קמא. מה בבא קמא מספר? בספר במדבר. היו 22,000 לוויים. מה?
איפה כתוב שהם צריכים להיות שזה המספר של ראויים לנבואה?
כן, כל הגמרא אומרת.
שמה?
אין השכינה שורה על ישראל, אלא כשיש, יש כאילו מסה קריטית.
תשובה
שם לרבות
אלפי ישראל.
כן. רבבות שניים, אלפי שניים.
זה שכינה
זה שכינה, מה זה? מי זה אדם הראוי לנבואה? חכם, גיבור, עשיר וענב. גיבש את יצרו.
מה?
הכובש את יצרו. מה זה חכם? אני לומד מכל אדם. מה זה עשיר? אני מסתפק ב... שמח בחלקו. שמה? שעשיר זה מיליונר, וחכם זה תחמן, ו... ערמומי. זה לא זוכה לנבואה. בסוף הוא יישב בכלא, זה בטוח. בסוף גנב לתלייה. מה? לא, לא, גם נביאים, אנשים, אותו דבר. כן? כן. טוב, יש לכם צדיקומטר. שלום כבוד הרב. לפי מה שהבנתי עד כה, זו מצווה לצפות לישועת השם. אז לא הבנתי מדוע זה קטן. לא הבנתי מאיפה זה קטן. מה שאמרתי? לא, קיצור, לא הבנתי את השאלה. מאיפה הוא יגלגל לזה?
עד אנה יום
הוא הביא עליי. שמעתי ששלוש דרגות ליחס לאויב, שבהתחלה האויב כאילו קיבל איזה מימד מפלצתי, הוא כאילו מחליף את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שנורא בעיניי. פה זה החילול השם שיש בדבר, ופה הוא מבין שהאויב הוא בעצם מה שהחזיר אותי לקדוש ברוך הוא, מה שמחזיר אותי אליו. מה התחלתי להגיד? על האסלאם, דיברנו על האסלאם, זאת אומרת, מה זה גמל עליי? אני רוצה לראות לכם מה זה גמל עליי. האויב, נכון? היום האסלאם זה האויב. מה? לא, לא, לא הבנתי את השאלה עדיין, לא הצלחתי להבין. לא, לא חשוב, בואו נתמקד רגע באסלאם. אז השלב השלישי, אמרנו שלושה שלבים. אחד זה לחזור לארץ ישראל. שניים, עצמאות מדינית, הרמב"ם, מורה נבוכים. שלוש, מספר ראויים. ושמחה של מצווה. כמו שהאריז"ל אומר, כל השגותיי לא השגתי אלא מתוך שמחה של מצווה. עכשיו תשימו לב, דבר מדהים. בכל אחד מהשלבים, האסלאם והערבים פה סביבנו מנסים למנוע. אבל ככל שמנסים למנוע, היא גופה גורם לתגבורת. זאת אומרת, הם התנגדו לעלייה לארץ, שיהודים יעלו לארץ, הפריעו בכל צורה, פרעות, יצאו אחר כך פשקיבילים, מה סכנה לעלות לארץ ישראל, זה מקום מסוכן מאוד, וזה רק גרם לשטף יותר גדול של עלייה. הם התנגדו, ראו שזה לא עובד, התנגדו להקמת מדינה, שלא יהיה עצמאות, לעם ישראל. גם לי, גם לך לא יהיה, לא אכפת להם. וההתנגדות שלהם לבית לאומי, שזה אפילו לא מדינה, גרמה שבסופו של דבר נקבל מדינה. תהיה לנו עצמאות, על אפם ועל חמתם. ולא רק על אפם ועל חמתם, אלא בגללם. בגללם. יפה עד מאוד. הם מנסים עכשיו להמעיט אותנו במלחמות, בהתאבדויות, בכל מיני דרכים, רק להמעיט את עם ישראל. מוכנים למות, ובלבד שיהרג עוד יהודי איתו. טירוף כזה. חסר היגיון. כשאתה נוסע להבין את השורש הזה, זה בדיוק אי הוא לא חזי, מז לחזי, הם מבינים שכל אחד כזה שנהרג, יכול להיות שהוא יבנה את הנבואה שתופיע, בלי שהם יודעים להסביר את מה שאני אומר לכם. זה לא משהו שהם יכולים להסביר לך אותו בשכל. לא מכיר את זה, אבל יכול להיות. מה? אי הוא לא חזי, מז לחזי, זה בערמית, לא בערבית. ערמית, המשפט הזה אומר, הם לא רואים, אבל הפנימיות שלהם, הבטן שלהם מקרקרת את זה. זה כאילו משהו בתחושה. הם לא רואים, אבל המזל רואה. כמו שהעתון של בילם הרגישה שיש פה איזה מלאך שעומד. היא לא ממש מבינה מה זה מלאך. אבל היא מרגישה שיש פה איזה כוח שמפריע לה. היא לא מעיזה לעבור. תחושה כזאת, שסכנה איומה מתרחשת כאן, והם צודקים. זה באמת יבטל את האסלאם. עתידה האסלאם להיבטל אל מול נבואת אמת. והדבר האחרון, אז גם זה גורם, נכון? אחרי כל מלחמה, יש יותר רצון להתחתן. כשמתחתנים יש יותר ילדים. זה גורם לאנשים יותר לרצות. נכון? דווקא במדינת ישראל יש לה יותר... דווקא היום האיזון הדמוגרפי הוא לטובת היהודים. שיותר לידות, יותר באופן יחסי זה יורד. כן, אצל הערבים יש ירידה בילודה, ואצלנו יש הגברה. וככל שיש יותר צרות ויותר מלחמות ויותר זה, אז יש כנגד זה יותר הגברה. החלפה כזאת, החלפה. הדבר האחרון שהם מנסים למנוע מאיתנו, וכשימו לב באמת בפיגועים שהם עשו, תמיד סביב חגים, תמיד סביב, גם הנס אחד הניסים הגדולים זה היה מלחמת יום הכיפורים. הם היו בטוחים שמלחמת יום כיפור זה הפגיעה בסמל של היום הקדוש, נס גדול שהם עשו את זה ביום הכיפורים ולא בראש השנה ולא בסוכות. בראש השנה היו ברמת הגולן 200,000 מטיילים. אם הייתה פורצת איזושהי הפצצה או איזו התקפה, מיד הייתה משותקת. הם היו מצליחים בלי שום קושי בכלל. וביום כיפור כולם היו בבית, כולם, זה כבר נכתב בספרים, זה מפורסם. מה? ואפשר להגיע לכולם, אפשר היה להשיג את כולם, ונס גדול היה פה. מתוך מה שהם רצו, יצא להפך. והדבר האחרון שאני אומר, הדבר המדהים הוא, שבעצם המאבק שלהם נגדנו, על ארץ ישראל, שימו לב שלאט לאט המאבק הופך להיות יותר ויותר, דתי, על אפם ועל חמתם של מנהיגנו, שאינם שומרי תורה ומצוות. שהסיוט הכי גדול, שהסכסוך יהפוך לסכסוך דתי, כאילו שמלכתחילה הוא לא היה כזה. אין איזה קונץ כזה, פרצה מלחמת ששת הימים, יש לנו מה להציע לערבים, שטחים תמורת שלום, נהדר, סכסוך קלאסי על שטחים. כן? הקלאסיות הזאת הופכת למוזיקה טרנס, חסרת פשר. זה... עכשיו, ככל שהם, המאבק הזה מתפתח ומתקדם, הוא יותר ויותר מבליט את למה להיות פה בכלל, שמה לחיות פה. הם כל כך כועסים עלינו, כל כך לא רוצים אותנו פה, אז בואו נעבור מקום אחר. לאט לאט כל מי שנשאר פה מבין שלמה אנחנו פה. יצטרך להתברר. ואגב, מדהים הוא לגלות שבמדינת ישראל, באופן יחסי לכמות האוכלוסייה, האופטימיות השנייה במספרה בעולם. העם הכי אופטימי בעולם זה הסינים, כי הם פשוט לא יודעים מה קורה סביבם. לא מעדכנים אותם. שלאט לאט אין להם אוויר לנשום, שעוד בעת לא יהיה מה לאכול, הם לא מעודכנים. והעם השני הכי אופטימי זה עם ישראל. אתה לא מבין איך, הכי צרות יש לנו, הכי קושי יש אצלנו. מה? יש מדדים של מבחן האופטימיות, כל שנה מוצאים איזה בוחן אופטימיות, ואנחנו זוכים במקומות הכי גבוהים. אתה לא מבין את זה, כאילו מה, אתה לא מראים. זה, אצלנו זה בגלל האופי, לא בגלל הידע. אנחנו יודעים הכל מה שקורה, כולם חכמים, כולם ראשי ממשלה, וכולם, כן, נעבור, פרנו את פרעה, נעבור גם את זה. זאת אומרת, לאט לאט ההתקשרות לארץ ישראל, כן, השיר על השם כי גמל עליי. אתה מבין שלאט לאט הצרות האלה שהם אויבי עליי, זה גמל עליי. מי גמל? לא האויב. הקדוש ברוך הוא גמל, אין אויב. האויב הוא שום דבר, זה בדו שיח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מי אתה בכלל שאתה מתערב פה בכלל? אתה מבין היטב שכל עוד שאנחנו, כן, הרי ערפאת יימח שמו וזכרו, אמר את זה בגלוי. עמד בשוויץ בפעם ואמרו לו, נו, אולי תבטל את האמנה הפלסטינית של שלום. אמר, כשהיהודים יבטלו את התנך, אני אבטל את האמנה הפלסטינית. זאת אומרת, תבטלו את התנך, אתה מבין? יסר. ההוא, הידוע. אז אני אומר, זה מה שדוד המלך בעצם מנתב אותנו. ועכשיו אתה מבין גם למה זה הפוך. למה זה הפוך? אתה תמיד תתפס במקום הזה. זה ההווה. התחושה העצומה והנוראה של אסתר פנים. הנצח, כאילו תחושה שזה עד אנה מראה לך שזה לא יאוש, אין יאוש, ולכן תמשיך להתפלל. יש גמרא בתענית, דף ח', זאת אומרת, מה יעשה אדם שמתפלל ולא נענה? מתפלל ולא נענה. יחזור ויתפלל. ואם עוד עדיין לא נענה, מה יעשה? ילך ללוחשי לחישות. מי זה לוחשי לחישות? אנשים שיודעים להתפלל, ילמדו אותך להתפלל. יש אנשים שיודעים להתפלל. תפיסת לחשת, בסדר, יש תפילת לחש, אנחנו רואים, לא? יש אנשים צועקים, זה לא לחש. יש לוחשי לחישות שהם יודעים לכוון ייחודים, לאחד ייחודים. ואם גם זה לא עוזר, מה יעשה אז? ילך לחסיד שבדור, וזה כבר עוזר. חסיד שבדור. כן? אגב, שימו לב שהגמרא שאומרת, אחר כך, ואם החסיד שבדור זח הדעתו עליו, אז אוי ואבוי. אז זה יכול להיות אדם שהוא חסיד שבדור, אבל תזוח דעתו. צריך זהירות גדולה מאוד. לעולם אל יפתח אדם בעצמו לומר, אני זח אני, וטהור אני. כן? אז זה הפרק. אני אומר, טוב, שימו לב למבנה. חזרנו שוב ללמוד את הלימוד הקלאסי של הפרקים. המבנה, תראו את הסימטריה שלו, את הנצח שהופך להיות מובן, הסתר פנים הנצחי לגילוי פנים. זאת אומרת, אין דבר שלא מתגלה פה אחר כך הערה אלוקית, מכל צרה, מכל דבר, שבתך הוא משענתך, לא ומשענתך, שבתך הוא משענתך. העובדה שקיבלתי את המכה מהקדוש ברוך הוא, לא אויב ולא שום דבר, רק אתה מעל ראשי. אז גילוי הפנים הוא ממני. מה שאני חשבתי את האויב קודם כמעליי, מה שחשבתי שאתה עזבתני, מה שהתפללתי אליך לאט לאט זה חזר, התפילה עוזרת לי, התפילה לא משנה את הקדוש ברוך הוא. את מי משנה התפילה? אותי. רואים כאן זה בצורה מאוד בולטת, איך זה משנה את דוד. זה שהוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, פתאום האויב מקבל את הפרופורציות הנכונות שלו, פתאום אני מתחיל להבין מה באמת הצרה הגדולה, ואז אני יכול לחזור לביטחון הקדום. אני יכול לחזור אל אבותינו, אל יעקב אבינו, אל דוד מלכנו. אין? אני חוזר אל הביטחון. אני מוצא אותו בי. בתוכי. עד כאן, לילה טוב.